והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, כי פשטה וישבת בה, שעם ישראל יבואו לארץ ישראל, כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, כי אין שמחה, כן, איך אומר האורח חיים הקדוש, שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ. זה המצב שעם ישראל טבעי, עם ישראל בארץ ישראל, והשם אלוקיך נותן לך את הארץ הזאת לנחלה, וירשתה, ותירש את ארץ ישראל, כובשים את הארץ, וירשתה וישבת בה, יש פה גם מצוות עשה, כן, לרשת את הארץ ולשבת בה. לרשת יכול להיות שתי משמעויות. לרשת את הארץ, זה יכול להיות מלשון להוריש, מה זה להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך? תכבוש, כיבוש. זה נקרא וירשתה, תכבוש את הארץ. וישבת בה, עוד משמעות אחרת, וירשתה, מלשון לרשת, גם לקנות נקרא לרשת. זאת אומרת שזה יעבור להיות קניינך. ובשתי תורות, מצוות יישוב ארץ ישראל, אם היא נוהגת היום, כן, מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, בספר המצוות, הרמב״ם לא כותב בספר המצוות את המצווה של יישוב ארץ ישראל, שאלה גדולה בפסוקים, למה? או בגלל שהוא סובר שאין היום מצוות יישוב ארץ ישראל, או בגלל שהוא לא מונה אותה במניין המצוות. למעשה ברמב״ם ביד החזקה, כל פעם שנוגע להלכה של יישוב ארץ ישראל, אז הוא כן מתייחס לזה כמצווה. כל מיני הלכות שנובעות מזה, כן? נובעות מההלכה הזאת, שאסור לעקור עצים, או ש... כל מיני הלכות שנובעות מיישוב ארץ ישראל, הרמב״ם פוסק להלכה שהן נוגעות, גם היום. או, אבל זה לא מצווה מהתרי"ג המצוות. זאת אומרת, אתה רמב״ן חולק, וסובר שמצווה מתרי"ג המצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל.
שדות בארץ ישראל, כל אחד שקונה, תקיים מצוות עשה. מצוות עשה שמוצאים עליה יותר מטרוב. לקנות בית בארץ ישראל, זה מצווה הכי יקרה, לא? מה שכל יהודי מחויב, אבל לפי דעת הרמב"ן, מצוות עשה דאורייתא לקנות בית בארץ ישראל. כן? נכון, אמרתי לאחי, אחי עכשיו לאחרונה הלך לקנות בית. אז הוא סיפר לי שעכשיו הוא הולך לחתום חוזה. ישבנו זה, הלך חוזה, עכשיו הוא הולך לחתום חוזה. אמרת לו, תכוון שאתה מתכוון לקיים מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל, ויהיה לך מצווה שעושה את העולה 1,250,000 שקל. איפה יש לך מצווה כזאת? תקיים, תכוון לשם מצווה. אז אם אדם קונה בית, דבר אחד, אבל אדם קונה בית, והוא אומר, לשם יחוד קודש אברי ראשים זה, זה מצווה, אני לא יודע אם זה יחשב לו, כי אני לא יודע אם מצווה אחרת גם עם תתכון כזה. אבל כנראה זה עדיין מצטרף. האמירה של הדיבור, ברוך שרצון הלב הפנימי של האדם הוא לקיים את המצווה. אז כשהוא אומר, מצרף לזה אמירה חיצונית, אני חושב כן. חפש חיים בהנסה בעגלה. עיר קרה, ממקום למקום, מהעגלון, ובסוף הדרך, החתן שלו, רב אהרון, שיים. אמר, אתה יודע מה עשית עכשיו? הוא אומר, חפש חיים לרב אהרון, אתה יודע מה עשית עכשיו? אמר, לא, מה? זאת אומרת, קיימת מצוות עשה דאורייתא ביומו, תיתן את שכרו. וניצלת ממצוות לא תעשה, שלא תלין. וקיימת עשה ולא תעשה. מה אתה עושה את זה ככה סתם? תכוון לקיים מצווה. ואז אתה באמת תרוויח את המצווה. זאת אומרת, יש מצוות כאלה שכשאדם אומר שאני מכוון לקיים מצווה, אז הוא באמת זוכר. יש את השורף נקי בבוכרים, ברחוב יחזקאל. אז אני יהודי מתוק. זה פרס מזדקן. אחרי יושב שם שורף, הכל ישן, כל החנות, אבל הוא מנחה, חוגרים את החנות, הולכים להתפלל מנחה, רגע יש ערבית, הכל ככה רגוע, לא, ברוך השם, יש פרנסה, אבל ככה הכל עובד בצרכים של פעם. וגם כן, אם יש פתאום נכנס לזה אברך, רגע, זה אברך כולל, כולם נחכות, הוא ראשון בתור, מי חוכמות, כאילו יהודי, אתה יודע, יהודי מתוק, תמיד. ובאמת, אוהב תורה בצורה לא רגילה. נקי, נקי, מוכר. ירושלים, את הצורף נאצי. והוא יושב שם בחנות, כל היום שומע שיעורי תורה והכל, ויש שלט גדול מעליו, שבאים לשלם הוא מצביע על השלט. אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ביום מותי כן שכרו, את כל הרשימת המצוות לשם ייחוד, מפני שמשלמים לו, צריך להגיד את זה. זהו, ברוך השם, יש יהודים מצות. אבל באמת, כשמכוונים לשם מצווה, מרחים את המצווה, יש, הרב שלום שבדרון, לקח פעם את הילדים שלו לרופא. אם היו חולים, לקח אותם לרופא. בדרך פוגש אותו, זה בית הקשר. בית הקשר היה החתן של הטובה מסבודקה, הוא היה ראש שיבה בסבודקה בבני ברק, והוא רואה את הרב שלום, הולך ככה עם הילדים. שאל אותו, לאן אתם, מה אתה עושה? ככה הוא שואל אותו, מה אתה עושה? רב שלום אומר לו, אני לוקח את הילדים לרופא. הוא אומר, אז הפרה מטפלת בעגלים. ומה הוא רוצה ממנו? מה קרה? אתה לא בסדר. הוא אומר לו, לא, אתה אומר שאתה לוקח אותם לרופא, אז הפרה מטפלת בעגלים. הוא אומר, תגיד, אני מקיים מצוות חסד עם ילדים חולים. זאת אומרת שאנשים הילדים שלך. ברגע שאתה מכוון לשליט, אתה מקיים מצווה. ברגע שאתה עושה את זה כי זה טבעי, אז טבעי גם שפרה מטפלת בעגלים שלה, והחסוד לא מטפלת בגורים שלה. זה לא טבעי, טבעי. מצוות, כן, אבל מצוות כאלה, שאפשר להפוך אותם את הדרך הטבע, צריך את האמירה שמצטרפת לכוונה. האמירה שתצטרפת, תעשה אותה למצווה. בזמננו, גם קניית בית בארץ ישראל. וירישתה, זה יכול להיות מצוות עושה דאורייתא. וזה יכול להיות, בנה, קונה בית. נכון. פעולות כאלה שהן לא מוכרחות מתוכם של המצווה, הנה, הוא הסביר לי קודם את ההלכה שהן מצוות צריכות כוונה או מצוות לא צריכות כוונה. מה אנחנו חושבים להלכה? מצוות צריכות כוונה. אין צריכות. דאורייתא צריך מדאורייתא. אבל דאורייתא מצוות צריכות כוונה. רגע, אז למה אנחנו מתירים, כאילו, הרבה מצוות אנחנו בשביל לא מכוונים? בגלל שהפעולה המוכיחה של מצווה, אף אחד לא אוכל מצות חלל פסח סתם, ואף אחד לא לוקח את רוק סתם. הם אומרים שלמרות שמצוות צריכות כוונה, המחבר, המרן, מביא את שני השיטות, ויש אומרים מצוות צריכות כוונה, יש אומרים מצוות צריכות כוונה, והעיקר כשיטה הזאת של מצוות צריכות כוונה, אבל הפעולה מוכיחה לאופן. ולכן כשאתה קורא בספר הלכה, אז בפועל מתנהגים כמו השיטה שמצוות לא צריכות כוונה. כי בעצם הפעולה אני יותר. אף אחד לא מניח תפילין סתם. אם אתה מניח תפילין, הפעולה שלך מוכיחה שאתה מתכוון לקיים מצוות הלכה תפילין שעשה תורה. תפילין. כל מצווה שאנחנו עושים. אבל יש מצוות כאלה שהן באמת מצוות שלא ברור שהכוונה היא לשם מצווה. טיפול בילדים. קניית בית. תשלום לקונה. קנית משהו ואתה משלם לפועל. בדיוק גם מצוות על הדוגמאות שאנחנו רואים עכשיו. אם אתה מכוון לשם מצווה. ואם אתה לא מכוון לשם מצווה, יש לך את המצווה. כי בזה ודאי שמצוות צריכות כוונה, כי המעשה לא מוכיח שזה מצווה. הרבה אנשים עושים את זה בלי שזה אין. למה? בעצם אומר שגם אם אחד לא מוכן להשפיט את הקרקע בשליטה, אבל לא בגלל שהוא מאמין במצווה. הוא איזה איש, הוא כופר, הוא לא מאמין במצווה, אבל הוא מוכן לשמור שליטה. אבל כן, אנחנו צריכים לעזור לו שישמור. למה? כדי שבתא אב, שבתא אב. אבל זה כבר באמת תלוי מחלוקת ראשונים גדולה יותר. אני כנראה שזה הולך כמו אחרון. והוא סובר כשיטת רבי ירוחם, שיש, המצווה היא שפיטה של הארץ, ולכן הוא אומר שלא יועיל את המחירה, ולא יועיל את כל הדברים, כי הארץ צריכה לשפוט. וזה מצוות השמיטה. אז באמת, לפי שיטתו, זאת תהיה התוצאה. המעניין, מה יהיה באמת לפי השיטות האחרות? שהדין שמיטה הוא לא על הארץ, לא לפי השיטה הזאת. האם גם אז יהיה את העניין הזה שפיטה, ונעשית שלא מתוך כוונה, זאת אומרת, בעצם זה לא שאלה על האדם. באמת מעניין. טוב, אז הוא אומר, וירשת וישבת בה. אז נבוא לארץ ישראל, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנת, תיקח פירות, מראשית כל פרי האדמה, פרי הראשון, שמת בתנת, תשים בתוך כלי, ומה תעשה עם זה? והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, לשכן שמו שם. ללכת עם הפירות האלה לבית המקדש. אז אתה שמת בתנה, היו שמים את זה בתוך סל. איזה צהל? אז תלוי, עניים, עשירים. עניים היו אוכלים צהל מנצרים, ופה היו לוקחים את הפירות, והעשירים היו לוקחים צהל זהב או כל מיני צהלים יקרים. היה יותר בניין. כי לעשירים היו מחזירים את הצהלים. היו לוקחים את הפירות מוכנים ומחזירים לעשיר את הצהל. ולעניים היו לוקחים, עם הצהל היו לוקחים. אז מה אומרת על זה? בתר עניה, אז לעניותה. אחרי העני הולכת העניות. היום אומרים את זה שהכסף הולך לכסף, כן? הכסף הולך לכסף, הפוך, אני אומר את הפוך, העוני הולך לעוני. זאת אומרת, העשיר שהוא יש לו את הכלים מחזירים לו, ולעני לא נותנים את הכלים. לוקחים ממנו גם את הכלים. אומר רבי סחר דוב מבלז, רבי סחר דוב, אומר, למה באמת? אומר, כי הרי מברכים אותם, תזכה לשנה הבאה, נכון? יוצא צבת קול מהשמיים, רש"י מביא את זה, יוצא צבת קול מהשמיים ואומרת לו, תזכה לשנה הבאה. אומר, אז מה אומרים? להשאיר שמביא בכלי זהב, אומרים לו, תזכה לשנה הבאה, קח את הכלי זהב, תביא בו לשנה הבאה. אבל אני, הוא הרי שנה הבאה הולך להביא בעזרת השם עם כלי זהב, מה הוא יעשה עם הכלי נצרים הזה? אין טעם להחזיר לו את זה. הוא יזכה לשנה הבאה, עצר בשביל שתתעשר, קיום, מצלות עניים, מצוות הארץ, מביא השירות. אז הוא יזכה שנה הבאה להביא את הכלי מפואר, מזהב, הוא יזכה כלי נצרים עשירים פה. אז הוא אומר, לפי זה פירוש הסיבי, הוא אומר, בתר עניה, אחרי העני, אז לעניותה, הולכת העניות. הוא אומר, הולכת העניות, כאילו לא נשארת. מתעלקת ממנו, הולכת ממנו. נראה לי שהוא מוסיף ואומר, אולי זה אדמור רבי שלום, זה אדמור רבי שחדור, עוד אחד מאדמורי פלס, מוסיף ואמר שבתר עניה, אחרי עני, אחרי עין והפי, אחרי נון והסמך, אחרי יוד והחף, אותיות, בתר עניה, אחרי עני, בתר זה אחרי, בתר עניה, אחרי עני, מהיום כבר אין לו עוני, מהיום יהיה לו השיטה, מהיום יהיה לו כך. אז לכן לוקחים ממנו חזרת הכלי, ככה ראיתי את אחד ריב לספר מיטל. יש להם ילקות עם רוב קודש, ילקות עם ריב קודש. פעם זה היה הולך מאחד, מאחד, זרים מהרצחה שלשם הגרם בסמתה בסנה, ובאים עם זה לבית המקדש. והלכת אל המקום, אשר יפה הרשם לוקח לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים האל, לבוא לכהן. ואמרת אליו, כלומר, הקדשתי היום להשם אלוקיך, באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ובא להגיד שבאנו לארץ ישראל. באנו לארץ ישראל, זה מה שאומרים מספרים, באנו לארץ ישראל. וגם בהמשך, כשהוא עומד ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, ולקח הכהן הצנה מידיך והניחו לפני מצבח השם אלוקיך, מניחים את הצנה הזה לפני המצבח, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, מקריאים לספר את הסיפור, הרמי עובד אבי, לבן רצה להרוג אותנו, ואחר כך הגענו למצרים, והמצרים הראו לנו, וכל מה שאומרים זה הגדה של פסח, כל הפסוקים של הגדה של פסח, זה הפרשה הזאת של דיבורים, ושצעקנו אל השם, הוא שמע את קולנו, והוציא אותנו ממצרים, ובאנו למקום הזה, ועכשיו אני מביא את ראשית קרי האדמה. אז תראה, רש"י אומר פה משהו מעניין, רש"י אומר, ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה. מה פה משהו כפוי טובה? אז כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, יש הכרת הטוב, ויש כפוי טובה. הכרת הטוב, הכרו שהוא, אני מכיר בטובה. זאת אומרת, עשית לי טובה? אני יודע בזה, אני יודע שעשית לי טובה, אני מכיר בזה שעשית לי טובה. אני לא מתעלם. כפור זה לא מלשון קופי א' קופי ו' א' כאילו כפור אלא כפוי טובה, כפור אני כופה על הכלי מחפה אותו, מתעלם ממנו כאילו שהוא לא קיים אבל במשנה יש לנו את זה הרבה כופה עליו סחסר כופה עליו כלי כפה עליהם הרגילי מה זה כפה עליהם הרגילי? פיסה אז בעצם גם פה, כפוי טובה, הוא מחפה את הטובה, הוא מתעלם ממנה. והענית ואמרת, ואמרת אליו, אתה בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא כפוי טובה. מה זה אני לא כפוי טובה הזה? שמת לב על מה הוא מודה? אני היום ככה, דיברתי על הפרשה קצת, ופתאום שמתי לב. אתה לא מודה על הביקורים. אתה מודה גם על הביקורים, בראשית פרי האדמה. אתה מודה על ארץ ישראל. אבל מה, אתה יודע כמה שנים אחרי שנכנסו לארץ היה ביקורים? בית המקדש, המקום אשר יבחר השם, היה מתי? 480 שנה אחרי שנכנסו לארץ ישראל, 440 שנה אחרי שנכנסו לארץ ישראל, רק הוקם בית המקדש. אז לא בן אדם תוך 500 שנה. והוא בא ואומר תודה לארץ ישראל.
כאילו מה, אבא שלי פה, מאז שהוא נולד, סבא שלי מאז שהוא נולד, אבא שלו מאז שהוא נולד, סבא של סבא של סבא של סבא שלי פה, עוד מפני שהוא נולד, אז מה אתה רוצה? זה דבר עשר דבות, מה, ישעם ישראל בארץ ישראל, ופתאום היום להגיע תודה על ארץ ישראל, כאילו, מה זה הדבר הזה?
מה, היה
הנה, איך הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, הדעה התפקיד שלנו בבריאה, התכלית בבריאה, זה שנודה אליו שבראנו, שאנחנו נודה לקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? אדם מתרגל. וברגע שהוא מתרגל, אז הוא מקבל דברים כמובנים מעליהם. זה בסדר, זה נורמלי, מה פתאום? אני צריך להגיד תודה על זה? מה עוד? כמו ילד שקטל את הבית של ההורים שלו. מה פה לא אומר תודה? כאילו, על עצם העניין. אני לא מתנה, הוא יכול להגיד תודה. אבל על משהו רגיל, הוא אומר את רגע שהוא נולד זה פה, מה פתאום שיהיה אחרת? הוא לא חושב בכלל שאמור להיות אחרת. כשמתרגלים למשהו, זה נהיה מובן מאליו, וכבר לא מובן על זה. אז קדוש ברוך הוא אומר, ואמרת, תיקח את הביקורים, תבוא לבית המקדש, שאינך כפוי תודה, אתה מודה על מה? קיבלתי על הארץ. קיבלנו את ארץ ישראל. אתה לא מובן מאליו. גם היום, אם זה 800 שנה אחרי שנכנסנו לארץ, ואנחנו ברצף בארץ, כן? 850 שנה, זה היה הזמן הכי ארוך שעם ישראל הוא ברצף בארץ ישראל, כעם. 850 שנה אחרי שבאו לארץ. עדיין צריך לבוא, איני כפוי טובה, אני לא כפוי טובה, ואני מודה על ארץ ישראל. רק מה, אם כך שיעשו את זה כל יום? לא, התוררות של ביקורים מזכירה לבן אדם להודות על הדברים האחרים. כמו שאדם, כשקורא לו נס, כשקורא לו משהו מיוחד, לא רגיל, לא לדעת ילד, מחפים ילד, משהו כזה, פתאום מרגישים, וואו, ואז אדם צריך להיזכר, רגע, מן הניסים הכלויים, אדם מודה בניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק בתורה כמו שעד שמאמין שכל דברינו ומצרינו, כולם ניסים, הם בין צבע ומנהגו שלם, כל דבר בחסד השם. אין דבר שהוא צבע, זהו, אנחנו פה, זה כבר מובן מאליו. רק מה, צריך להיזכר בזה. והביקורים זה הזדמנות להיזכר ולהודות על ארץ. באמת, זה לשנות גישה בכל המהלך של החיים. אנחנו מודים על חיינו המסורים בידיך, על הכל. יש, איך אומרים תמיד, יש שתי סוגי אנשים. יש אדם שקם בבוקר, כולם חייבים לו. כולם אמורים שהוא יוצא מהבית להשתחוות. והיה אחד שלא השתחווה. אז הוא כבר ממומר, והוא מסכן, והוא כבר בדיכאון. אם אתה שזה לא, זה לקח ממני, איך אומר רחמן? וכל זה איננו שווה לי. יש לו את כל הכסף בעולם, את רוב עושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך, יש לו את הכל בעולם, וכל זה איננו שווה לי, כי יש אחד שאמור לך שהוא לא משתחווה. ואמרתי, כולם חייבים לו, והכל שייך לו, עם כזאת גאווה מלא מלא מלא, ולכן משהו אחד חסר, הוא לא מבין זה. זאת אומרת, את אדם שקם בבוקר ויודע שאף אחד לא חייב לו. דבר ראשון, מודה אני לפניך המלך וקיים שחזרת בי נשמתי. גם זה לא מובן מאליו. עצם זה שהתעוררתי, זה כבר תודה. להגיד על זה תודה, ואז פוקח עברי, מזכיר עצורים, וזוקף כפופים, ואלף דברים קטנים האלה, שלא, פוקח עברי זה גם לא מובן, שאני רואה את התודה. מה, אדם שקם ככה, באמת מבין משהו, אבל מרגיש את זה. תודה על הכל. אז מישהו כן אמר לי בוקר טוב, אז לא אמר לי בוקר טוב. זה תופס מקום בכלל. מישהו כבר אמר לו בוקר טוב, זה בונוס. מישהו התייחס אליי והוא עוד חייך? בכלל אני מאושר. כל השאר מספר, כל השאר אמרתי כבר בונוסי. כשבן אדם מתרגל לגישה הזאת, להסתכל ככה על הדברים, להוצאות על כל דבר, עצם זה שהחלפים, חופר חיילים, שספר אחד מספרי המצוות, הוא היה שמש בצפת, בתקופת הארי הקדוש, כתובת הספר חרדי, ושם הוא מדבר על כל המצוות לפי סדר את הרי הגוף. ספר מאוד 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 יפה. שם באחד הקטעים, 450 שנה, הוא כותב שם על המצווה הזאת, הוא אומר, הגדתי ואמרת אליו, הגדתי היום לשון הזה, אבל כאן יש מצווה לאדם להודות על הדברים שמתחדשים עליו יום יום. הקו הישר גם מביא את זה, מצווה לאדם להודות. הוא אומר, ולא כמו אנשים, אותם אנשים הוא אומר, שלא רק שהם לא מודים, רק כל דבר הם עושים קובלנה. כל דבר הם עושים טענות. כל דבר שקורה, כל דבר שמתחדש, הם עושים למה לא בסדר, ולמה לא מספיק, ולמה זה. להפך, התורה הוא מצווה עלינו פה להודות על כל דבר. איך אומרים, יש אחד החברים אמר לי פעם, יש במושג הזה חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. זה החיים, כן? חיים הוא חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. אין מצב שהכוס מלאה. אין. מי שחולם על זה, יפסיק. כאילו, אין זיכוי. חצי מלאה, חצי ריקה. מה ההבדל? אז לא מסתכלים. חצי המלאה או חצי הריקה.
אומר, מה הסימן? איך מסתכלים? אבל השאלה איך אתה מחזיק את זה? אם אתה מסתכל מלמטה למעלה, זה דורך, זה מלאה. אם אתה מסתכל מלמעלה למטה, אתה תמיד יראה איך אתה חושב. זאת אומרת, השאלה אם האדם עם ענווה או עם גאווה. אם הבן אדם בגאווה, כל דבר מסתכל מלמעלה למטה, תמיד יהיה בחסר. כל הזמן הוא יראה את חפי הייתות הריקה. יש אדם משפיל את עצמו קצת, הוא יודע שאף אחד לא חייב לצפות. ועצם זה שאני חי, זה כבר מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז אתה מבין, חפי הייתות הריקה המלאה. תמיד הכל טוב לו. היה חפץ חיים, היה מספר, פעם אחת הוא הלך בדרך, והגיע לפה, ושם ברוסיה, אוקראינה, היה הרבה ביצות. אז היו שמים כזה קרש על הבור, היו הולכים על הקרש ככה, היה מקום יותר מאדם אחד לעבור, היו עוברים מצד לצד. חפץ חיים מתחיל לעבור, באמצע הדרך הוא רואה שאיזה גנרל רוסי, ככה מאוסר וזה, מגיע מהצד השני. הולך לבד ומגיע מהצד השני. החפץ חיים אין עכשיו לחזור ולא שייך, קופץ לתוך הבור, ונותן לו לעבור. הגנרל הרוסי היה איזה הלם, הוא כבר כנראה תכסה את הרבות, היה ברור שהולך להיות פה איזה ויכוח או משהו. לא חלם על זה שהבן אדם יתפוס הצידה וייתן לו לעבור. הוא שואל אותו, למה ירדת מהדרך? אז החפץ חיים אמר לו, אמא שלי לימדה אותי, שתמיד שמישהו רוצה לעבור, אתה תזוז לצידה. לא של חפץ חיים, היה כזאת פשטות בדיבור. אמא שלי לימדה אותי, שכל פעם שמישהו רוצה לעבור, אתה תזוז לצידה. משהו מאוד יהודי כזה, כן? אומר לו, אמר, הלו, אמר, ככה, אם ככה, כנראה יהיה לך חיים טוב. טוב, מה שהגנרל הרוסי פחות מעניין, אבל החפץ חיים היה חוזר על זה. הגנרל הרוסי אמר לו, אם ככה, כנראה יהיה לך חיים טוב. למה? כי הוא אדם שאף אחד לא חייב לו. אף אחד לא חייב לו. הוא אמור לזוז הצידה. אם מישהו קיבל אותו, נתן לו לעבור לפניו, מה? לעומת זאת, אם אדם ברור לו שכולם צריכים לזוז, ומישהו לא, אז מה יקרה? קטסטרופה, אבל גם אם הוא לא אומר את זה, הוא מרגיש את זה. אדם שחי באמת, מכל אף אחד לא חייב לכלום, על הכל צריך להודות, היה אחרת. טוב, זה באמת, זה עבודה, זה פרויקט חיים הדבר הזה, זה עבודה פנימית גדולה מאוד, לשנות את הגישה בחיים, כל דבר תודה, כל דבר להודות. זה באמת פרשת ביקורים. פרשת ביקורים זה, כמו שהחרדים לומד מזה, ואמרת עיניו, הגעתי היום להשם אלוקיך, להודות על ארץ ישראל, למרות שזה נראה ונתפס כדבר מובן מאליו. טוב, ולקח הכהן הטנא מידיך, הכהן לוקח את הטנא והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, לפני המזבח, וענית ואמרת, מה זה וענית? הרמת קול. לא בשקט, אלא להגיד בקול. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. איפה מרומז תלונה? מיד, לא בפותח. זה גם בממים שם, הגמרא אומרת שוענית ואמרת וענית, למדבט, למדינת. הגמרא אומרת, וענית ואמרת וענית בעניית קול. אתה יודע שלענות זה בעניית קול. אמירה יכולה להיות שאדם אומר לעצמו. לענות, אתה תמיד עונה למישהו אחר, למישהו שאל אותך. חייב להיות בקול. אם לא, לא נשמע את מה שאתה אומר. מישהו שאל אותך, מה שלומך? מה אתה עונה? שקט שאף אחד לא שומע? לא, אתה אומר, ברוך השם, אתה עונה לו בקול. לענות חייב להיות בקול. לכן הגמרא לומדת מהפסוק, וענית שתגיד, ענייה אין ענייה אלא בהרמת קול. וענו וענו הכהנים וענייה קול. כל פעם שכתוב, לשון דיבור ולשון ענייה חייב להיות בקול. לא, ראייה פשוט, איך אומרים, גאונות פשוטה, כאילו, זה כל כך פשוט שאתה לא, אתה לא מבין איך לא חשבתי על זה עד היום. אבל ככה הוא ראיתי שהוא חושב, וענית ואמרת, בעניית קול, פשוט ענייה חייב להיות בקול. לשון הרמת קול דרך אגב, ואמרת, ראיתי איך קוראים לו? בית ישראל מיגור. אומר, ואמרת אליו, זה להגיד שיש לך כפוי טובה. ואחר כך, וענית ואמרת, זה הרמת קול. אז הוא אומר, שזה שתיהם ביחד. כשאומרים תודה לבן אדם, אומרים את הקול. כמו שאומר שאתם ממלמלים את התודה בשקט. הם עצמם בקושי שומעים. אומרים תודה, אומרים בפה מלא. אל תהיה כפוי טובה. מישהו עשה טובה, תגיד תודה בקול, ברור, תלוז, ושהוא ישמע את זה. כמה שמוכנים למלמל את הסליחה שבקושי יוצאת להם ולמלמל את התודה. תודה אומרים בקול. ואני דבר אמרת לפני השם הלוקח, אתה בא ומספר לו את כל הסיפור. אתה אומר, הרמי עובד אבי היה לבן. ביקש לעקור את הכל. בגלל לעקור את עם ישראל. וירד מצרימה. ראיתי שהאל שכנתי שמה קשר בשתי הפסוקים, הרמי עובד אבי וירד מצרימה. ומה קשר בין לבן לירד מצרימה? לכאורה זה שתי סיפורים שאין קשר ביניהם. בפסוק זה בא בהרצאה אחת. הוא אומר שהקשר הוא ארמי עובד אבי, ארמי לבן. מה הוא עשה? הוא נתן את לאה לפני רחל. נכון? הוא החליט בין, למה רמיתני? למה נתת לי את לאה לפני רחל? תוצאה מזה, הוא תראה את זה, כן, למרות שהוא הבטיח, אבל לא יהיה תקן במקומנו, מאוד מאוד מוסרי כידוע, הוא לא יכול לעמוד בהבטחה שלו, כי לא יהיה תקן במקומנו. אבל מה הייתה תוצאה מזה? שיוסף נולד, לא היה בחור, נולד האישה השנייה. אם הוא היה מתחתן קודם כל עם רחל, אז יוסף היה נולד, היה בחור. אם יוסף היה בחור, זה שהוא אוהב יותר את יוסף, לא היה מביא לקנאה ושנאה מהשבטים. זה דבר טבעי. ואז לא היה מתגלגל כל הסיפור של ירידת מצרים. הרמי עובד אבי החליף בין רחל אליה, נגרם של אליה הקודמת. אז יוסף לא היה בחור, והירד, מצרימה. זה הסיפור שדרכו התגלגל ירידת מצרים. לעקור את הכל רדף אחרי יעקב, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, ברור, ברור. עוד שתי שנים היה בדרך. יסב ידי לעשות עמכם רע, ולוקע אביכם אמש עבר עליי. כן, הבנים בניי והבנות נוסעי, כל אחר אתה רואה לי. כן, ונוצאתה לי לנשק לבניי ולבנותיי. הראיה שהוא רצה להרוג, זה כמו שאילן אמר מקודם, מצד זה שהוא אומר לו, והשם אמר אל, השם אמר אליי שאל תעשה לו מטוב ועזרה. מה הוא בעצם אומר? תראה, אתה חושב שאני לא יכול להזיק? אם לא הייתי יכול להזיק, הקדוש ברוך הוא היה אומר לי לא להזיק, זה מיותר. אני יודע שאני כן יכול להזיק. אם הקדוש ברוך הוא בא להזיק אותי, לא להזיק אותי, הסכמה ממנו שאני יכול. זה הסכמה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כן? לא הייתה לה אפשרות, ידע בריא יש הקדוש ברוך הוא. אבל העמי עובד אבי, גם אחר כך כתוב שבלעם היה דיגוש של העקוב הלך בעצמו. העמי עובד אבי, הוא רצה לאבד את עם ישראל, והירד מצרים, עם ישראל ירדו למצרים, והיה גר שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב, הכל דורשים להגדה של פסח, והיראו אותנו המצרים. אז ידוע הפירוש, והיראו אותנו, הם עשו אותנו לרעים. זאת אומרת, הם שינו אותנו. עשו לנו רע, וגם ביראו אותנו, עשו אותנו לרעים. עשו אותנו לרעים. ראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלים עבודה קשה, מה עושים יהודים בזמן צרה, ונצעק אל השם ומחי אבותינו. ואז זה שוישמע השם את קולנו, וירא עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצינו. ראיתי פירוש יפה היום שאומר, יש הרי כשאדם נמצא בצרה, יש שלוש דרכים. כל... טוב, נמון, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, איך כתוב במחזורים? תשובה, תפילה וצדקה, מאז זה כתוב באותי הפסקנות, תום כל נמון. נכון, יש לי סיפור עם אחד האדמורים בבית גור, אני לא זוכר מי, באמת, בילדותו, זה היה סתם. אז אבא שלו אמר לו, מה, ילד לא אמור לצור? אז הוא אמר, לא, הוא אבא סיזור שיש תשובה, תפילה וצדקה, ומעל תשובה כתוב תום, מעל תפילה כתוב כל, מעל כתוב ממון, קודם כל ממון. אמר, אבל זה כתוב באותיות קטנות, זה לילדים הקטנים. גם ילדים קטנים צריכים לעשות. אבל נראה לי שזה עושה דימטריה גם כן, נכון? תום וכל זה עושה דימטריה. זה ממון. תום כל ממון זה עושה דימטריה. כן. זה כולם עושה דימטריה. תום כל ממון. נראה לי שיש לי איזה חשבון שאם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, גם שם הדימטריה הזאת. לתום כל ממון ביחד. וזאת יבוא אהרון אל הקודש. וזאת גמרת לתום כל ממון ביחד. אבל אומרת, טוב, יש שלוש דרכים. תשובה, תפילה, צדקה. תום כל ממון, כן? וישמע השם את קולנו. הקדוש ברוך הוא שמע את הקול שלנו. קול זה תפילה. אבל מה? עם ישראל היו גם תום. אבל מה לעשות? הם לא יכולים לתום. מה להם כוח פיזי? צדקה. הם היו רוצים גם לתת. צדקה, תשובה ותפילה וצדקה. תשובה ותום, תפילה ממון, קול ותום ממון. תקה ממון, היה צריך לתת ממון. מה הבעיה? הם היו עניים. מה היה להם לתת להם ממון? אז בפועל מה הם עשו? רק דבר אחד, רק קול. אומר, וישמע השם את קולנו. את הקול שישמענו את התפילה, הוא שמע, וריצק על השם, וישמע את השם את קולנו. אבל מה עם שתי הדברים האחרים? מה עם צום וממון? אומר, וייר את עונינו שאנחנו עניים ואין לנו ממון לתת, ואת עמלנו ואת לחצינו שאנחנו עמלים קשה ואין לנו אפשרות לצום. מי שעובד קשה, אין לו אפשרות לצום. אומר, וישמע השם את קולנו, וייר את עונינו ואת עמלנו, שאנחנו לא יכולים לתת צדקה ולא יכולים לצום, אז לכן הוא שמע רק את הכל. שלום? לא, אומר, מה המשרד לצום? רק קול, רק תפילה. הם לא נתנו צדקה ולא צמו. אומר, וישמע השם את קולנו, קול נשמע לו והוא שמע אותו. ומה עם צדקה? וייר את עונינו. הוא ראה את העוני שלנו, שאין לנו כסף לצום. ואת עמלנו, את זה שאנחנו עובדים קשה ואנחנו לא יכולים לצום. זאת אומרת, לכן הוא קיבל רק את הכל. רק כל היה לנו אפשרות לתת. טוב, ויופיינו השם במצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ומורה גדול ובאותות ובמופים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. מה זה המקום הזה? המקום הזה, בית המקדש. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ ישראל. מה היה קודם? קודם הארץ, אחר כך המקום. קודם, אחר כך המקום. ויש, נראה לי שאחד מהדמורי דזקות את זה, יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל בפרשת בו. כותב שכשעם ישראל באו לארץ ישראל, אז בליל פסח הראשון, עם ישראל עלו על העננים, הובילו אותם לבית המקדש, הקריבו שם קורבן פסח, ואז החזירו אותם למצרים. כותב תרגום יונתן בן עוזיאל, זה תרגום עתיק, למרות שזה כנראה לא יונתן בן עוזיאל עצמו. זה תרגום עתיק, אבל עתיק מאוד, מאותה, זה היה כמה אלפיים שנה. כתוב שם, זה באמת, זה ככה היה. הוא לקחו אותם על עננים לארץ ישראל, ועד מורידל, והביאנו אל המקום הזה. הביא אותנו לבית המקדש, וחזרנו למצרים, ויצאנו משם, והיינו 40 שנה במצרים, ואז, והייתן לנו את הארץ הזאת. זה באמת נתינת הארץ, היה אחרי שבאו לבית המקדש. יכול להיות. כן, מסתבר כמו שאתה אומר, אבל שהפשט כנראה מה שהוא אומר. הוא אומר, נמצא בבית המקדש, אז אתה אומר קודם את המקדש, ואחר כך את הארץ. אבל באמת, בגלל אני המיקום, בגלל שאתה אומר את זה במקום הזה. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם והנחתו לפני השם אחריך והשתחזית לפני השם אלוקיך וצנחת בכל הטוב ותשמח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך ופשוט לשמוח. יש כאן עוד מצווה, לשמוח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. הקדוש ברוך הוא עשה טובות לבן אדם, האדם מטובה לשמוח בחווה הזאת, לא לקטר, לא למצוא כמה זה רע וככה זה יכול להיות יותר טוב. ופשוט לשמוח בכל מה שיש לו. למצוא סיבות לשמוח זה בעצם שינוי בראש, כן? כשאתה מחליט בראש שאני רואה את החיובי בעניין, ואני רוצה לשמוח בזה, אז פשוט תתבונן עם כמה טוב. כן, לא מה שיש לאחרים. איך הוא אומר, אתה מוכן להתחלף עם מישהו אחר? כן, אבל עם כל התורבלה. זה סיפור ביידיש עתיקה, הם כבר לא משתמשים בו. עם העניים שהיו הולכים מעיר לעיר, בגלל זה תיק על הגב, התיק הזה היה נקרא טורבל. אז לכל אחד יש את הטורבל שלו, לכל אחד יש את התיק שלו. אתה רוצה את הבן אדם, אין רק את הרכב. אתה רוצה עם כל התיק. עם האולקוס, איך שאומרים. כאילו, עם הבעיות שיש לו. כל אחד יש את התיק שלו. אומרים שאם יכניסו את כולם לתוך אולם גדול, לכל אחד יוכל לבחור את הטורבל שלו. כל אחד יבחור את התיק שלו, וכל אחד ייקח את של עצמו. אמר, בסדר, הבעיה שלי, זה כבר אני יודע איך מתפודדים, הבעיות האחרות. אבל האמת היא זה יותר מובן. כל אחד יש את הסיכון שלו, הרב אסלה מדבר על זה, יש לו מאמר מאוד מאוד יפה, שנקרא שמשון גבורה שבקדושה. מאמר שנמצא בחלק ב' בסתם אליהו, עמוד 266, עד הסוף, הוא מדבר על כל הסיפור של שמשון, והסיפור של שמשון הוא חידה, ממש חידה, חידה אמיתית. מצד אחד, קדושה לא נתפסת, שאתה רואה, הוא קדוש עוד מלפני שהוא נולד. בא מלאך, ואומר, פעמיים המלאך מגיע, ואומר, שמה נעשה לנער היו לה, והוא פעמי, היו עקרים, לאמא ולאבא והדרות, ולא להתקרב לטומאה, ולהיות קדוש, 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 קדוש. וכל הסיפור של החיים הבוגרים שלו, שמובא בנביא, הוא פלא עצום, כאילו הוא הולך לפלישתיות, והפסוק אומר לך, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם הוא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. אתה אמר, כל הסיפור של שמשון הוא באמת פלא עצום, ויש לך מאמר מאוד יפה של הרב טסטר על הנושא הזה, שהוא מסביר כאילו מה באמת, יש לו גם מהלך שלו, מהלך ארוך, צריך לראות סודיסטים תחת את כל המהלך, מכתב בניהו חלק ב' עמוד 266, נקרא שמשון גבורה שבקדושה. גם את המאמר הזה צריך להבין, אולי אני כן אגיד בכיפור נמרת מה שיצא לי מהלימוד של המאמר הזה, זה קצת שונה ממה שהוא אומר, אבל יש דבר כזה שנקרא העלאת ניסותות. דבר שהוא מאוד מסוכן, העיסוק איתו, איך אומר רב מנחם מנדל מפור משלן, אחד מגדולי החסידות בדור של הבעל שם טוב, אני חושב שבכל הנושא הזה של העלאת הניסותות, זה הולך, יש לי את הביטוי הידוע של ללמוד תורה תשמע, שלא נשמע, ומתוך שלא נשמע בא לשמע. הוא אומר שבכל הנושא של העלאת הניסותות, ומתוך לשמע בא שלא נשמע. כשאדם הולך ואוכל לשמע, אבל בסוף הוא יגיע לעשות גם שלא נשמע, והוא מתדרדר אליהם מקומות אחרים. לכן כל הנושא הזה דבר מאוד מסוכן, כל העלאת ניסותות הזאת. אבל יש נושא של העלאת ניסותות שכן קשור אלינו במידה מסוימת. מה כן? דברים שכבר היינו בהם. יש למשל את התופעה הזאת, אדם עשה חטא מסוים. עבר בתשובה. ועכשיו, תראה, הוא מנסה לעשות איזו מחיקה של העבר שלו. אם הוא היה יכול להיכנס איזו מכונה שתמחק ותכניס איזה מתוך איזה אחד מספרי הסיפורים, איזה סיפור אחר, הוא היה עובד. וזה טעות. זה התפקיד שלו. כל הדברים האלה שהוא שמע, קרא, יודע, יש להם תפקיד, זה נכון, גם דברים שהם לא בסדר, גם דברים שהם טומאה. הם הניסותות שהוא צריך להעלות אותם. שהוא ישתמש בידע הזה לקדושה, שהוא ייקח את הפרטים האלה, והוא ישתמש בהם להבנה יותר טובה של הגמרא, או לרגש יותר טוב מעבודת השם, משהו בקדושה, על ידי זה הוא מעלה את הניסותות האלה. זאת אומרת, אדם ראה משהו שהוא לא היה צריך לראות, שישתמש בזה בקדושה. יש איזה וורד חסידי שאומרים על רשי הקדוש. רשי הקדוש, כשהוא בא לאפוד, הוא מסביר את האפוד, הוא אומר איך נראה האפוד, הוא אומר כמו הנשים הפורפתיות שהן חוכבות על הסוסים, שהן לובשים בגד כזה, ככה נראה האפוד בבית המקדש. ואז המורים החסידיים הסבירו איך רשי מסתובבי, ככה מהנשים הפורפתיות הרוכבות על הסוסים. כמו שרשי יצא פעם את בית המדרש. וראה ככה בום, ככה מול העיניים שלו אישה רוכבת על סוס. אז הוא התפלא, כאילו, מה הקדוש ברוך הוא גרם שאני אראה כזה דבר? אבל כנראה, בשביל שיבינו על זה יותר טוב את העניין של האפוד. לכן הוא הכניס את זה בדווקא לפירוש שלו. טוב, זה באמת, אני לא יודע אם הסיפור היה או לא היה, אבל הרעיון החסידי שעומד מאחורי הסיפור הזה ודאי נכון. אז האדם ראה משהו, יש פה מתוך קדוש שאני צריך להעלות אותו. אז זה עבוד את השם שלי עכשיו. כל דבר שראיתי, תראה, לפני שראיתי, תראו לי לראות אולי את הדבר הזה. והרגע שראיתי הוא כבר היסטוריה. כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי שאיתו אני אעבוד את השם. כל ההיסטוריה, כל העבר, זה כלים. כלים שאיתם אני צריך לעבוד את השם. אבל מה כן? אם נעבור לעין, זה דבר כללי. זה נקרא הבחינה של שבט דן, והבחינה של משיח, הוא ירד לתוך המקומות הכי נמוכים ויעלה את הכל, משיח זה בינת ראי הנחש, ולתקן את חטא הנחש. זה שבט דן שהוא מאסס לכל המחנות, את כל הניצוצות, את כל הנפילות, ומעלה אותן. עכשיו, שמשון, בעיקרון, מה שהקדוש ברוך הוא הועיד אותו, זה תפקיד כזה, תפקיד של אדם עצמאי, כל ההנהגה שלו היא זאב בודד, כן? הוא לא מנהיג צבא שנכנס לפלישתים, אלא עובד בעצמו. איך אומר עליו יעקב אבינו בנבואה? יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון, סוג של נחש, עלי אורה, הנושך עקבי סוף, והיפול רוחבו אחור. הוא מפיל עם שלם דרך נשיכה בעקב. כאילו, אדם עצמאי עובד, אבל מפיל עם שלם, הוא בכלל לא תעצוף עם הרוכב מול הנחש, הם לא כוחות בכלל. אבל הוא מגיע, נותן לו נשיכה במקום הנכון, נשיכה בעקב, וככה הוא מפיל אותו. זה כוח של שמשון, אתה רואה, בכל הפעולות שהוא עשה. בנוגע לענייננו בעצם, שמשון היה התפקיד שלו, התפקיד הזה, להעלות המיטותו, אבל זה היה צריך להעשות מתוך תורה, הוא הגיע לשם, נפל שם, כן, משמיים כיוונו אותו לכיוון הזה, ואז הוא ילך ויעלה את הניסותו. מה הייתה, מה היה החיסרון אצלו? אותה כאחלי, היא ישרה בעיניי. ולכתחילה, זה ישר, זאת הדרך הישרה. ופה היה הבעיה שלו. שמשון מרד בעיניו, לפיכך נקבו עיניו. מרד בעיניו? אם זו תאווה, מה שייך לשום מרד? תאווה זה לא מרד, רק מה זה היה? תאווה. הגאווה הזאת שאני צועד בדרך הזאת, הוא היה צריך ללכת בדרך הזאת בכל מקרה, זה היה התפקיד שלו. הבעיה הייתה שהוא הלך בדרך הזאת כלכתחילה, כי היא ישרה בעיניי. היה צריך להיות יותר מבחינה של נפילה, ומשם לתקן. כמו שדוד המלך בת שבע, הוא מרגיש שזו נפילה, לא מציג את זה מלכתחילה כדרך ישרה. אני כבר בזמן, אבל זה, כדאי מאוד לראות את המאמר של הרב דטר בפנים, אני חוספתי עכשיו משהו על מה שהוא אומר שם, אבל הוא מסביר שם בהרחבה עם כל הפרטים של הפסוקים, שזה היה הפתרון שלו, מתוך התאווה זה הגיע לרוח תומעה, עד שעל ידי המוות שלו, על קדוש השם, כמות נפשיים פלישתים, הוא זכה לתקן את הכל ולהחזיר את הכל לקדושה, אבל איך מסיים יעקב אבינו כשהוא רואה את הסוף של שמשון? זאת אומרת, אם ככה, ישועתך כביתי השם, צריך לקוות את ישועת השם, כבר אין לנו תקווה שבן אדם יוכל לעשות את הפעולה הזאת של העלאת המצוות. מה שנוגע אלינו זה ככה, להיכנס לשם, מלכתחילה לעשות את זה, זה לא, בשום אופן לא. זאת הנפילה, לראות בזה כדרך ישרה להעלות מצוות לא. אם יש נפילה, כן, דווקא להעלות את זה. טוב, אבל, טוב, יש כמה לגמרי מהנושא, רציתי להביא מזה ראייה לעניין שלנו, אבל אנחנו פה קטרים בזמן, אז... השם יעזור שנזכה להביא ביקורים ולזכור תמיד להודות לקדוש ברוך הוא על כל סרט וסרט. רבי חמן יום אל הקשה נורצה ושבור את הכל שירדת בקשר בו על המטרור ומצוי שלמד, אני חופי תמנת ישראל, יגיל תירוע וידיר.